כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
ציורים שצוירו על ידי שלושה ילדי מאגרים בני 10 ו-11 שהיו במחנות מעצר של ממשלת ארצות הברית משכו השבוע תשומת לב ציבורית. אני לא מנתח ציורים, אבל האימה העולה מהציורים האלה ברורה לכל עין. עכשיו מתברר כי הסמיסוניאן, מוסד המאגד 19 מוזיאונים שמרביתם נמצאים בוושינגטון, מתעניין ברכישת הציורים והצגתם לציבור. נדבר על עדות המגיעה בציור על ידי ילד ועל חשיבותם התרבותית. נעשה זאת עם מיכל וימר, היא תרפיסטית באומנות וחוקרת ציורי ילדים. שלום מיכל, תודה שאת איתנו הבוקר.
שלום.
ואיתנו גם עדי שלח, היא יוצרת ומנהלת המרכז לחינוך של מוזיאוני חיפה. שלום גם לך עדי.
בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך. מיכל, נתחיל איתך. הציורים נמצאים ביד שלך. מה את מבינה מהם? מה את קוראת מהם?
בעצם יש בציורים סימנים שמאפיינים ציורים של ילדים במצוקות, ואנחנו נמצאים בתקופה שאתה יודע, מקסיקו, ארגנטינה, גואטמלה, רחוקים מאיתנו מעבר לים, אבל גם פה מדברים על התעללות בחסרי ישע. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, במקום שבו ילד לא מסוגל לדבר, היד שלו ממשיכה משם, הציור ממשיך משם. וזאת הזדמנות בשבילנו לדעת איפה שילדים לא מבטאים מה עובר עליהם, לראות דרך הציורים שלהם. הדבר המרכזי שרואים בציורים זה ציורים של ילדים בני 10-11, והרמה של הציור היא רמה של ילדים בני 4-5. זה אחד הדברים המרכזיים שרואים, ואגב גם הורים יכולים לזהות את זה בקלות בבית, שפתאום הרמה של הציור נהיית מאוד נמוכה, ילדים ציירו ברמה הרבה יותר גבוהה לפני, ופתאום מתארים ברמה.
עוד רגע ניתן למאזינות והמאזינים שלנו סימנים, אבל הציורים המדוברים, ננסה לתאר אותם עבור המאזינות והמאזינים. הדבר הראשון שקופץ לעין זה הסורגים. אין סוף סורגים בכל אחד ואחד מהציורים האלה.
נכון. עכשיו באמת אחד הדברים שמאפיינים את הילדים שנמצאים במצוקה זה שהם מתחילים לצייר את המציאות כפי שהיא, בלי דמיון, בלי מעוף, בלי איזושהי יצירתיות בפנים, ולשים ככה את האמירה האומנותית שלהם בתוך המציאות. אז אחד הדברים שאנחנו באמת רואים שם, המון צורגים, המון מנעולים, באחד הציורים ממש ציירו אסלה, זאת אומרת, ממש את הדברים הקונקרטיים, את הסביבה הכי הכי קונקרטית שבה הם נמצאים.
זאת אומרת, את אומרת לנו שציורי ילדים הם יותר מכל דבר אחר מסמך דוקומנטרי.
כן, וכאן באמת גם הערך התרבותי שלהם, ואני מבינה את ההתעניינות של המוזיאונים, זאת אומרת, זאת איזושהי הזדמנות, הילד במקביל או מספר מה עובר עליו בעולם הרגשי שלו, אבל במקביל העולם הרגשי שלו הוא תוצר של התרבות שבתוכה הוא חי.
באחד הציורים רואים כמה דמויות שוכבות, את מבינה את זה כמיטות מיטות שנמצאות בתוך אולם, או שאת רואה את זה אחרת?
בחלקים האלה אחד הדברים החשובים בציורי ילדים ובאומנות בכלל זה לא להבין מה האומן צייר, אלא יותר את האיך, את הבחירה. וגם כאן בציורי ילדים אני פחות מסתכלת על המה ויותר על האיך. אחד הדברים שרואים שם במיטות זה שבעצם הסמיכה מכסה להם את הידיים, ובסופו של דבר רק יד קטנה מבצבצת. אחד הדברים שמאפיינים ילדים שנמצאים במצוקות, גם מכל מיני מחקרים שעשיתי בארץ וגם במקומות אחרים בעולם, זה שהידיים מאוד קצרות, ממש קצרות מלהושיע, כמו הפתגם.
אוקיי, שזה מה שזה אומר לנו.
בדיוק.
שהם חסרי אונים, שאין להם מה להגיד או מה לעשות.
נכון, אפרופו להגיד, בחלק מהדמויות מושמת הפה, למשל. זאת אומרת, כל האיברים שבאמצעותם ילד יכול לזוז, לבטא את עצמו, להגיד את מה שהוא מרגיש, מושמתים בציורים ונשארות דמויות שמשקפות מבחינה רגשית את מה, את מה שהילד מרגיש.
אולי מילה לסיום לפני שנעבור לידי, היא באחד הציורים רואים כמה דמויות עומדות האחד על הראש של השני. מה זה אומר, אם בכלל?
הדברים האלה בדרך כלל מאפיינים ציורים של ילדים שאין בעצם איזשהו סדר טבעי בתוך המשפחה. לעמוד אחד על הראש של השני זה ממש כמו הפתגם, זאת אומרת, זה הצפיפות. רואים הרבה פעמים בציורים שם שהגיעו אליי איזושהי צפיפות אנושית, איזשהו חוסר סדר, חוסר מקום לשחק, להשתובב עם החיים. והצפיפות שאתה מתאר היא חלק מהמצוקה שלהם.
ושוב, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, הסורגים פשוט הורגים כל עין, זה פשוט מעורר רעימה. נעבור אלייך, ברשותך, עדיית עוצרת ומנהלת המרכז לחינוך של מוזיאוני חיפה. אתם עצרתם שם במוזיאון חיפה תערוכה מרגשת מאוד של ציורי ילדים שצוירו בעת השואה. ואיתך אני רוצה לדבר על הערך האומנותי תרבותי של הציורים האלה.
כן. נכון, אנחנו, התערוכה שהייתה אצלנו היא תערוכה של אוסף ציורי ילדים שצויר בשנים לפני השואה עצמה, בשנים שילדים למדו בבית ספר יהודי בדיסלדורף. כלומר, שהם היו במצב שבאמת הם כבר למדו בנפרד, אבל עדיין היו באיזושהי מסגרת נורמטיבית, בכל זאת הם גרו בבית עם ההורים והם הלכו לבית ספר. אומנם הם היו מופרדים מבתי ספר רגילים, אבל עדיין הסביבת מחייה שלהם הייתה הסביבה שלהם. והאוסף הזה באמת נשמר באורח מאוד מאוד מרגש ומרתק, ועבר את כל השואה, למרות שהמורה יולו לוין שלימד שם לא שרד, אז האוסף עצמו שרד. והאוסף הגיע באמת למוזיאון דיסלדורף, ואני חושבת שכאן יש באמת חשיבות מאוד גדולה להבין מה אוסף כזה של ציורי ילדים יכול לייצג, כיוון שמה שקרה עם האוסף הזה, כשהוא הגיע למוזיאון העיר של דיסלדורף, הם הבינו שהם לא יודעים כמעט שום דבר על התקופה הזאת, ולא מכירים את סיפור בית הספר, וזה הניע מחקר שלם. זאת אומרת, הציורים האלה, מעבר להיות עקבה שהילדים האלה הותירו בעולם, אז הוא הביא למחקר היסטורי על תקופה. ומכאן אני חושבת שגם הכוח של הציורים האלו, אם הסמיתסוניאן באמת יממש את הכוונה שלו, המוזיאון הזה הוא המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקאית, ויש אמירה מאוד חזקה בזה שהמוזיאון אומר, ההיסטוריה מתרחשת עכשיו.
ובנקודה הזאת מתחברת למה שמיכל אמרה, במובן הזה שזו יצירה דוקומנטרית, אם מצלמות לא מצליחות להיכנס אל אותם מחנות מעצר, אם זה השם שצריך לקרוא להם, או אולי משהו גרוע יותר, אז לפחות הילדים מציירים לנו את מה שיש שם.
אני חושבת שזה יותר מדוקומנטר, אני חושבת שזה סימבולי, אני חושבת שזה מסוג הדימויים שיש שם, המפגש הזה בין ציור של כלא, שאתה תיארת אותו באמת, החוויה הזאת של הכבים, שמרשתים את כל הציור, זו חוויה נורא חזקה, ושרואים את זה עשוי בטכניקה של ילד, וכמו שמיכל אמרה, זה הדבר הכי בולט לעין, שהטכניקה היא כמו של ילד מאוד קטן, אבל עם עוצמה וישירות וכנות ומשהו במפגש הזה של בית כלא, שמצויר כמו שילד מצייר, מקפל בתוכו את כל הקונפליקט הזה ואת כל הבעיה האנושית הזאת שמתרחשת שם בגבול מקסיקו ארצות הברית. וזה מבחינה זאת, אני חושבת שיש פוטנציאל לציורים האלה באמת להפוך לסמל של ה...
וצריך,
של הפרק הזה בהיסטוריה האמריקאית.
וצריך
כן.
לומר שגם הציורים האלה וההחלטה, עדיין לא החלטה, אבל מחשבה, של
כן.
הסמיתסוניאן להציג את הציורים האלה, גם זה כבר מעורר איזשהו שיח בין מפלגתי היום באמריקה.
נכון,
האם בכלל ראוי לעשות דבר כזה, ואיזה שם רע זה מוציא, אצטרה, אצטרה.
בהחלט. כן.
נחזור אלייך ברשותך מיכל, השימוש בצבע אחד, זה כי אין צבעים אחרים וכזו הדרך שבה הם רואים את העולם?
תראה, ספציפית לגבי הציורים האלה לא,
אנחנו לא יודעים,
לא ישבתי
כן,
לאדם
כן.
ואני לא יודעת,
כן.
אבל אחד הדברים שמאפיינים ציורים של ילדים במצוקה זה ירידה לצבע אחד אפילו שיש צבעים אחרים. ממש לראות את המציאות בפריזמה של צבע אחד. ואז לא משנה איזה צבע בוחרים, הילד כאילו רמת היצירתיות והיכולת שלו לשחק וליהנות מהחיים יורדת גם בציור. הוא לא נהנה מהצבעוניות שיש בציור ונשאר עם צבע אחד.
אולי תתני לנו סימנים, אולי סימן אחד למאזינות והמאזינים שלנו?
אז כן חשוב לי להגיד משהו לגבי הסורגים, שבאמת בציורים האלה, מי שככה מקשיב לנו, מדובר באמת על אינפלציה של סורגים לכל אורך הציור, קווים קווים שתי וערב, אבל בגדול, סורגים בציורי ילדים לא נמצאו במחקרים כסימן מובהק למצוקה. אז אם הילד שלכם או הנכד שלכם מצייר שני סורגים ככה כשהוא מצייר בית, זה לא אומר שהוא במצוקה.
לא להילחץ.
העניין הוא, לא להילחץ. העניין הוא השילוב של הסימנים. השילוב של צבע אחד, ידיים קצרות, ללא פה, רמה נמוכה של הציור, חוסר יצירתיות בציור ולא, וממש תיעוד מאוד מאוד פשטני של המציאות כפי שהיא, השילוב של הסימנים האלה, הכל ביחד ייכנס, ייכנס לבדיקה. כדאי יהיה לבדוק, לבוא לפגישה מסודרת ולבדוק.
ולראות את זה.
כן, עדי, לא רק מתוך הציורים.
עדי, נעבור אלייך מילה לסיום ברשותך. את מבינה את החקר הזה של הסמיסוניון?
אני בהחלט מבינה ומאוד מעריכה. אני חושבת שמזהים פה משהו, משהו נכון, והם תופסים את התפקיד שלהם. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מאבדים עדויות היסטוריות, ואני חושבת שזה נכון לראות את הרגע הנוכחי שלנו כהיסטוריה של הדורות הבאים, ויש בזה צד שבעיניי הוא מאוד משמעותי.
מיכל וימר, עדי שלח, אני מאוד מודה לשתכן. תודה רבה לכן שהייתם איתי הבוקר.
תודה, יום טוב.
תודה לכם.
משה איזף מעיתון הארץ מגלה לנו בכתבת תחקיר שפורסמה בסוף השבוע כי אנשי משרד הביטחון עוברים בין כל הארכיונים הקיימים בישראל ומעלימים מסמכים. בראשם מסמכים הנוגעים לתקופת מלחמת העצמאות והדרך בה התייחסו הלוחמים היהודים לתושבים הערבים. האם אכן מדינת ישראל, שגם ככה חלקים חשובים מארכיוניה כמו ארכיון צה"ל או ארכיון השב"כ סגורים כמעט לחלוטין בפני הקהל, מנסה לה להסתיר את ההיסטוריה, אולי אפילו לכתוב אותה מחדש? נשאל, נמצא איתנו גנז המדינה לשעבר, הדוקטור יעקב לזוביק. שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
אפשר לומר שאתה לא הופתעת כמונו מהכתבה שפורסמה בסוף השבוע?
לא הופתעתי.
זאת אומרת שגם כאשר אתה היית גנז, ראית אנשים של משרד הביטחון שנכנסים אל ארכיון המדינה, עוברים מסמך מסמך ולוקחים את מה שהם רוצים לקחת?
באחר המדינה אני לא חושב שהם פעלו. גם לא היה להם צורך, היו להם שלוחים אחרים שם באחר המדינה. הפעולה הזאת היא הכי פעולה שמתבצעת מחוץ, היא גם לא מתבצעת בארכיון צה"ל על ידי המלמן. זה נעשה בארכיונים שהם מחוץ, שהם לא שייכים לממשל. בארכיונים של הממשל, שזה ארכיון המדינה, ארכיון צה"ל, שם זה נעשה על ידי אנשים שלהם, הם לא צריכים את המלמ"ב. והמלמ"ב מסתובב ברחבי הארץ, כמו שאתה אמרת, ונכנס להרבה ארכיונים.
אנשים שנמצאים בתוך ארכיון המדינה, זאת אומרת, יש להם כיסא ושולחן משלהם.
כן, תראה, האמת היא וגם זה לא חידוש, גם זה כבר אפילו פרסמתי בזמן שעוד הייתי בתפקיד. יש אם תרשה לי, צריך לומר כך, לכל מדינה, גם בוודאי למדינת ישראל, יש צורך להגן על סודות מאוד מסוימים שנמצאים בתוך החומר הארכיוני שלהם. מדינת ישראל לא שונה מאף מדינה דמוקרטית אחרת בדבר הזה. ויש באמת צורך, לפני שפותחים חומר לציבור, חומר מסוים, צריך לבדוק אותו. לא, ברוב מדינות העולם לא בודקים את רוב החומר, אלא בודקים את חומר שחושבים שיש בו משהו בעייתי. את השאר לא פשוט פותחים. בישראל בודקים את הכל. וזה בסדר, כשלעצמו זה בסדר, ככה זה קורה בכל המדינה הנורמלית. העניין הוא שהאנשים שעוסקים בכך הם אנשים שאתה לא מכיר, והם פקידים אלמונים שאתה לא מכיר, הם לא נבחרו, אין עליהם בקרה חיצונית, אין להם כמעט בקרה פנימית, הם לא מתחלפים, הם יושבים שם שנים ארוכות, והם פועלים את פעולתם בצורה לחלוטין לא שקופה, אבל בצורה מוחלטת לא שקופה. גם כאשר חוקר מקבל לידיו תיק שחלקים הוסתרו, אין לו דרך להרער על מה שהוסתר, ואם הוא לא מקבל תיק בכלל, גם אין לו דרך להרער על זה אולי, חוץ מאשר ללכת לבגץ שזה פטיש 5 קילו. והפעולה הזאת מתבצעת, כפי שאמרתי, בתוך הארכיונים של המדינה, היא מתבצעת על ידי אנשים שעושים את זה מטעם המדינה, ובארכיונים החיצוניים מסתבר שזה נעשה על ידי הפעולה הזאת של המלמד, שזה עוד פחות ברור, כי שם זה בכלל לא חומר של, זה לא ארכיונים של המדינה, במובן של, של, של מה ששייך לממשלה, זה ארכיונים ציבוריים, שייכים לתנועות פוליטיות, שייכים לתנועות לא פוליטיות, הם שייכים לקיבוצים, הם שייכים לכל מיני דברים. שם המחשבה ש המדינה מכניסה את ידה לתוך רכוש שהוא לא שייך לה, וקובעת שם מה הציבור יראה ולא יראה, זה מרחיק לכת עוד יותר מאשר מה שתיארתי שקורה בתוך הארכיון.
אנחנו בכלל יודעים מה המות המידה שלהם, על פי איזה קריטריונים הם מחליטים, איזה מסמך ובאיזה נושא. זאת אומרת, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואותו אדם, אישה, שעומדים בראש הארכיון הפרטי הזה, מה, הם לא יכולים להגיד להם, אל תיכנס אליי הביתה?
הארכיונאי יודע מה הם מסתירים, כי הם באים אליו ועוברים על התיקים שלו ואומרים את זה תשים בכספת בצד, אז הוא דווקא כן יודע. האם הוא יכול לעמוד מול זה? דווקא היא מזכירה בכתבה של האגר שזה מזכירה מקרה של אדם, הוא לא היה ארכיונאי, הוא היה פרופסור להיסטוריה בראש מכון טרומן באוניברסיטה העברית, פרופסור מנחם בלונדהיים, שדווקא היה לו מעמד חזק יותר מאשר להרבה ארכיונאים, כי הוא פרופסור מהמניין ויש לו קביעות, וכל הדברים האלה שיש לו...
והוא פשוט סילק אותם.
הוא סילק אותם בהתחלה, כן, כשהם הגיעו הוא סילק אותם, שזה מאוד מאוד הפתיע אותם, כי הם לא רגילים לכזה דבר, אבל בסופו של דבר, לפי מה שהיא אומרת, היא לא מרבה פרטים, לפי מה שהיא אומרת, הם הגיעו אליו, מישהו בכיר יותר הגיע אליו, וכנראה שאיים עליו, ואז הוא הגיע איתם לאיזשהו הסדר, שהיה פחות מה שהם רצו ביותר ממה שהוא רצה, דרכם של הסדרים. אבל זה אומר לך שכן, זה אנשים, איזה ארכיונאי לא יעז לצאת נגד המלמד.
עכשיו, בלב הטענה מדובר על כך שיש מסמכים, אולי יותר מדי מסמכים, שיכולים להביך את המדינה, ולא רק להביך פדיחה לא נעים, אלא גם לגרום למאומות פוליטיות, מאומות של מדינה ממש. זו לא סיבה מספיק טובה בעיניך לסגור את המסמכים האלה בכספות?
קודם כל התשובה היא ודאי שלא, דבר ראשון. דבר שני, החוק שעוד איכשהו מסמיך את האנשים שבארכיון שעושים את זה, לא המלמד, הוא מזכיר את האפשרות של חשש מהפרת הסדר הציבורי או ניסוח כזה, אז אני מציע, בואו אנחנו נחכה עכשיו שבוע ונראה. בעיתון הארץ פרסמו בהרחבה את החומרים האלה שהאנשים האלה הסתירו, והם הסתירו בעילה, לפחות קרק, אם יש עילה משפטית כלשהי, אז העילה היא הפרת הסדר הציבורי. הדברים עכשיו פורסמו. בוא נראה, האם ליד ההפגנות של יוצאי אתיופיה ואחרים, יהיו עכשיו השבוע הפגנות של אזרחים ערבים, שיתרעמו על פשעי מלחמה שקרו לפני 71-72 שנה. אם כן, אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד, או, אז אולי היה צדק בזה שהסתירו את החומר הזה, רצו למנוע הפרות סדר ציבוריות. אבל אם לא יקרה כלום, אז הטענה הזאת מקועקעת לגמרי. ואני מעריך שלא יקרה כלום.
מה לב הדברים שהם מסתירים? ממה שעולה מהכתבה, ואנחנו גם יודעים את זה כי גם דנו בכך בתוכנית שלנו כאן, בעיקר אלה דברים הנוגעים למלחמת העצמאות וליחס של הלוחמים היהודים לתושבים הערבים. זה מדויק?
זה מה שתואר. אני, תראה, אני לא יכול להגיד על דברים שאני יודע, אני תוקף תפקידי, אני יכול להגיד על דברים שאני יודע כמוך, מה שהיא פרסמה, אגב שזף, זה דברים שהסתרה של, של, של פשעי מלחמה לכאורה, בזמן מלחמת העצמאות, אולי קצת אחרי, אולי קצת לפני, אני לא יודע. דרך אגב, אני, יש נקודה שנייה.
אתה ראית מסמכים של הרג, ביזה ואונס? היית גנז המדינה?
כן, יש מסמכים כאלה. כן, הנה, עובדה שהיא מצטטת אותם. כן, אז התשובה, יש מסמכים כאלה. דרך אגב, אבל אני רוצה, יש נקודה שנייה שהיא חשובה לומר, וזה אפשר, מי שקורא את זה, לחשוב שזו סוגיה שמעניינת את השמאל ולא את הימין. כן, כאילו איכשהו אג'נדה שמתאימה לשמאל ולא לימין. אבל אני רוצה שיהיה ברור, אם מישהו ירצה לראות חומרים, נניח, של רדיפה של המחתרות בידי ההגנה, עוד לפני קום המדינה, אתם חושבים שהם יוכלו לראות אותם, הם גם לא יוכלו לראות אותם. הבעיה היא בעיה של מדינה דמוקרטית, זה בכלל לא שאלה של ימין ושל שמאל, יש פה גופים ואנשים שנוטלים לעצמם סמכות, שהם עובדים בצורה לא שקופה, שאת היכולת...
שלמעשה, הדוקטור לזוביק, מתייחסים אל הארכיונים של המדינה כזרוע של יחסי ציבור.
אני לא יודע זה, אבל הם לא רוצים שיתייחסו, הם לא רוצים שיראו את האמת המלאה של מה ש, של, 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 של מה שקרה. אין לך ציטוט טוב יותר מאשר הציטוט של יחיאל חורב בכתבה של אגר שזף, שהוא אומר בצורה מפורשת, היא שואלת אותו, הסתירו פה תיקים וחומרים שכבר פורסמו, שכבר ראו אותם, יודעים מה יש בהם. אז הוא אומר, כן, אבל אם אנחנו מצליחים להגיע למצב שההיסטוריון כותב משהו ויש לו מסמכים, זה דבר אחד. אם ההיסטוריון כותב ואין לו את המסמכים כי הסתרנו אותם, אז אנחנו מערערים את...
אז גם מקעקעים את האמינות של ההיסטוריונים של מסמכים שהם כבר פרסמו.
בדיוק.
זאת אומרת, זה בעצם חטא על פשע.
לכן אני אומר, הסיפור בעיניי הוא מאוד מאוד חמור. יש פה נושא של פקידים אלמונים ללא סמכות וללא בקרה, שמתערבים בשיח הציבורי, וזה שהוא לב ליבה של, זה נשמת הדמוקרטיה.
הדוקטור לזוביק, האם פשעי המלחמה שאנחנו יודעים עליהם, או שנדמה לנו שאנחנו יודעים עליהם לכאורה, ההיקף שלהם גדול יותר ממה שנדמה לנו?
האמת היא שאני חושב שהתשובה היא לא. גם את זה צריך לומר. מדובר על מלחמה על החיים ועל המוות בשנות ה-40. בשנות ה-40 האמריקאים, כשהם פלשו לאירופה כדי לפגוע בגרמניה, הם הרגו עשרות אלפי אזרחים צרפתים תמימים שהיו בדרך. זאת אומרת, ככה זה היה בשנות ה-40. בשנות ה-40 העולם היה פחות מקום לא נחמד במיוחד. והרקע הזה, ועל רקע חשש אמיתי לחלוטין, שכל ישוב יהודי שיקבש על ידי הערבים, ישחטו את היהודים שנמצאים שם, על רקע הדבר הזה, ועל רקע מלחמה שבה נאמר במפורש על ידי מדינות ערב, הם באו למנוע הקמה של מדינה יהודית. בהקשר הזה נעשו דברים שהיום אנחנו חושבים שהם לא בסדר. האם הם נעשו בצורה מסיבית? אני לא יודע אם נעשו בצורה מסיבית, אני חושב שלא. זה בדיוק העניין. לו הארכיונים היו פתוחים בצורה מלאה, אז החוקרים, או כל בן אדם שמתעניין, היה יכול לראות את המכלול, והיה יכול להחליט האם המכלול הזה הוא באמת משהו איום ונורא, או שהוא באמת צריך ללמוד ממנו כדי שלא לחזור על זה, אבל הוא לא כזה נורא יחסית למה שקרה בעולם באותה תקופה.
הדוקטור לזוביק, אתה הסתרת מסמכים?
אני לא, התפקיד שלי לא היה לשאול ולהסתיר, אני, אבל אנשים שהיו בסביבה שלי בהחלט עסקו בזה, ועוד פעם אני חוזר ואני אומר, לכל מדינה דמוקרטית יש צורך להסתיר דברים מסוימים, אבל הדברים האלה שהגר שזף חשפה אותם, הם לא נופלים בקטגוריה הזאת.
וצריך לומר אולי לסיום, האם בעקבות הכתבה הזו אתה חושב שכבר תהיה אולי פנייה לבגץ? הרי היועצת המשפטית לארכיון המדינה היא כבר קבעה שההחלטות למין דברים כאלה שייכת או נמצאת בידי מנהל הארכיון בלבד, בכלל לא בידיהם של אותם פקידים עלומים כמו שאמרת.
תראו, א', אם יהיו פניות לבגץ, אני חושב שאני יודע כבר כרגע על שני בגצים שהוגשו בעניינים כאלה, האם יוגשו עוד? אני מניח שיוגשו עוד. מי שבברנשה שעוסק בדבר, הכתבה הזאת לא הייתה, לא חידשה לו שום דבר. ולכן אנשים שרצו להתעסק עם בגץ יכלו לעשות לפני. את לא אזכור, אבל שבשביל חוקר, חוקר באוניברסיטה, ללכת עכשיו לבגץ, זה פטיס 5 קילו, וזה יקר, וזה ייקח לו שנה, 2, 3, 5, זה לא כלי שנוח להשתמש בו, ולכן אמרתי, לו היו ערכות ערעור ובירור נגישות יותר, אז היה אחרת. בגץ, לא בקלות החוקר הפרטי הולך לבגץ.
אולי לסיום השיחה שלנו ברשותך, דוקטור אלזוביק, נקריא את תגובת משרד הביטחון. הממונה על הביטחון במערכת הביטחון פועל מתוקף אחריותו לשמירה על סודות מדינה ועל נכסיה הביטחוניים. המלמב אינו נוהג למסור פרטים על אופן פעילותו ומשימותיו. הדוקטור יעקב לזוביק. כמו שאמרנו, הדוקטור יעקב לזוביק, גנז המדינה לשעבר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. 78 אומנים בריטיים מוכרים מאניש כפור דרך שרה לוקס ורייצ'ל וייטריד פנו במכתב פתוח אל הנהלת גלריית הדיוקנאות הלאומית בלונדון בדרישה לנתק את כל הקשרים שלה, קשרי תרומות כמובן, עם תאגיד BP, התאגיד השלישי בגודלו בעולם בתחום הנפט והגז. העילה לדבריהם בלתי אפשרי שהמוזיאון החשוב יקבל תרומות ונדבות מגוף שפוגע כל כך בכדור הארץ, ומציינים במקום מכתב הפתוח, כי התאגיד משקיע את רוב הכנסותיו בחקר דלק מאובנים ולא באנרגיה מתחדשת. גם במקרה הזה נדמה שעולם האומנות לוקח עמדה מוסרית גבוהה כמו זו שראינו ודיווחנו על המאבק נגד המוזיאונים שמקבלים תרומות ממשפחת סקלר. נדבר על התאגיד הענק ועל הכדור המסכן שכולנו חיים עליו. נמצא איתנו עכשיו הדוקטור יונתן אייקנבאום, מנהל פרויקטים בגרינפיס ישראל. שלום, בוקר טוב לך.
שלום, שלום, בוקר טוב לך גואל, בוקר טוב למאזינים.
כשאומרים, כשמדברים על תאגידים עם פני הדמון, מתכוונים ל-BP?
מתכוונים ל-BP ומתכוונים לעוד כמה תאגידי נפט כאלה גדולים, אקסון וכמה חברות בעיקר בארצות הברית, וגם BP שהיא בריטית כאמור, שכל חברה כזאת זה 1-2% מכל פליטות גזי החממה של האנושות. זאת אומרת, צריך להבין, מדובר פה במספר מאוד מצומצם של חברות שפועלות בתחום שהוא הכי מזהם בכל העולם, ומבחינה היסטורית, ההשפעה שלהם על כדור הארץ היא השפעה הרסנית, אין בזה שום ספק. עכשיו, חלק מההשפעה היא גם נובעת מזה שבמה שהם משקיעים לטשטוש ראיות, לדחיפות שיש לפעול למען האקלים ולדחיפות שיש לפעול למען שמירה של, על כדור הארץ.
ואותה שמירה היא אפשרית? זאת אומרת, זה נמצא באמצעים שלהם? הם רק בוחרים שלא לעשות את זה?
אז למעשה כל חברת נפט הייתה לה בעבר אסטרטגיה שונה בנושא. קודם כל, כל חברות הנפט ידעו כבר לפני 40 שנה שהאדם פועל לשינוי האקלים, הוא משנה את האקלים שלנו, הוא מחמם את כדור הארץ, בראש ובראשונה על ידי זה שהוא שורף גז, נפט ופחם. והם קיבלו שורה של דוחות, אפילו עשו עבודת חקר פנימית, וידעו את הדברים האלה. חלק מהם הסתירו את זה והמשיכו להסתיר את זה במשך עשרות שנים. BP יצוין שהם בחרו באסטרטגיה טיפה שונה, ויחסית מהר הם אמרו, כן, יש שינוי אקלים, היום התפרסם אפילו השנה דוח שהם מודים את זה ממש בפה מלא, שצריך לפעול למען האקלים, אבל זה איפה ואיפה, זאת אומרת, אחד בלב ואחד בפה, זה מה שהם אומרים, אבל יחד עם זאת...
זאת אומרת, הם מבינים שזה הבונטון, הם מבינים שאלה מילים שאנחנו רוצים לשמוע מהם.
בדיוק, ככה למדתי לפי האקדמיה לשון עברית, כמו זה התיירקקות, אז זה בדיוק, מה שהם עושים, כן.
כאשר חברות כאלה, כמובן הכדור הוא התחום שלך, לא אמנות, אבל כאשר חברות כאלה עושות תרומות ענקיות כאלה לעולם התרבות ולעולם האמנות, אתה מסביר את זה גם כחלק מאותה מגמה טקטית להגיד ולתרום למה שנחשב כנכון, ודרך זה לעשות איזה white washing?
בהחלט כן, אני מזהה את זה כאן זה בתחום האומנות, אני מזהה את זה למשל בארץ עם השקעות של חברת כימיקלים מישראל ועוד חברות כאלה שהן חברות מאוד מאוד מזהמות במשק, בזן, בתי זיקוק לנפט, אז משקיעים בבתי חולים, באקדמיה, בדברים שהם מאוד מאוד חיוביים. וזה נכון גם שהם לא מנסים להשפיע על אג'נדה של אותם מקומות, הם לא אומרים להם תעשו לנו פרסום, אבל עצם הזיקה שהם מייצרים בין השם שלהם לאותו דבר טוב, מטשטש אותם, בעצם זה לוקח אותם מהתחום של הייתי אומר הרוע המוחלט או הדבר החשוך הזה, למקום שהוא יותר כזה, אי אפשר להצביע עליו בדיוק, כי הם לא רעים בהחלט, אם תראו הם גם עושים דברים טובים, אז וכשאנחנו מבינים שהם עושים דברים רעים ודברים טובים, אנחנו בדרך כלל לא מתמודדים עם כמה הם עושים רע וכמה הם עושים טוב. כי בסופו של דבר, הדבר הזה זה עלי תאנה, ואין לזה משמעות ביחס לכל הנזק שהם עוללים לכדור שלנו.
ואתה חושב שצריך לעמוד בעמדה מוסרית ולומר, אנחנו אמנם מאוד זקוקים לכסף שלכם, אבל הוא מלוכלך מדי עבורנו?
יש איזה משמעות אדירה. ואני מאוד מברך על הצעד הזה, ומצפה שגם בארץ אומנים ייקחו עמדה דומה סביב השקעות כאלה, כי ראינו שאחד המנופים המשמעותיים, זה בדיוק סוג הפעולה הזה, זאת אומרת, גם אומנים, אבל גם מקומות שהם מסרבים לתרומות שלהם, ובנוסף מקומות שאומרים, תראו, אנחנו לצורך העניין הולכים לבנקים או לחברות ביטוח או לחברות השקעות ואומרים, אוקיי, אנחנו לא מוכנים שתשקיעו בהם. זאת אומרת, החרם הזה, החרם שהוא חרם מסוג אחר, הוא לא חרם של של הציבור הרחב, אלא של אנשים מובחרים, של תחומים מובחרים. יש איזו תהודה מאוד משמעותית, וזה אחד הדברים שלעניות דעתי, הוא עשוי לשנות את המאזן השלם, שכרגע הוא הולך לכיוון לא טוב, אבל אנחנו שומרים על הגחלת ורוצים שזה יצליח.
צריך לומר שגם עולם התרבות וגם עולם האקדמיה זה עולמות עניים כל כך, וזה נדמה כאילו מבקשים מהעניים ביותר לעשות משהו אולי שהאחרים לא עושים.
אין בזה שום ספק, לכן הקושי לעמוד על באמירה המוסרית הזאת, אבל אני בטוח שיש גם בעולם המסחר והתעשייה, יש תעשיות שהן נקיות יותר, או שלפחות עושות מאמצים שהן כנים יותר. אפשר, ולדעתי צריך לפרום את המאמצים שעושה חברה כזו או אחרת, אם היא עושה מאמצים כנים ורואים שבאמת היא משנה כיוון באופן אסטרטגי, צריך לעודד את זה. למשל, יש חברת תעופה הולנדית מעודדת עכשיו נוסעים לא לנסוע או לנסוע הרבה פחות במטוס. אז אולי שזה קצת סתירה, אפילו סתירה משמעותית, אבל חברת נפט בסופו של דבר, אלא אם כן את רוב הכסף שלה או את רוב הרווחים שלה, היא משקיעה למעבר אנרגטי, זאת אומרת לסיום עידן הנפט, הגז והפחם, אלא אם כן היא עושה את זה, אני חושב שאסור לקבל ממנה תרומות.
אולי לסיום נחזור אל הסיפור המרכזי, העולם כולו שמע על זה, ורק אמור לי אם שכחנו את זה או לא, וזה דליפת הנפט במפרץ מקסיקו, שבי-פי הייתה במרכזו. באמת, זה שודר 24/7 בכל תחנות הטלוויזיה בעולם. ראינו את החיות מתות, ראינו את כל השחור המתונף הזה, שכחנו פשוט?
היי, ומה עוד שכחנו? ביפי מעורבים בעשרות אסונות נפט וגז בכל העולם לאורך העשורים שבהם פעלו. זה באמת אחד אסונות הנפט הכבדים ביותר, אולי הרביעי או החמישי בגודלו בעולם מבחינה היסטורית. אנחנו תמיד נוטים לשכוח, אין מה לעשות. זה הטבע האנושי, זה גם מה שמאפשר לנו לשרוד. סביב נושאים כאלה, לשכוח דווקא את הדברים האלה, זה מאוד מאוד לא עוזר לנו, ולכן צריך לחוט את זה טוב בזיכרון, ולהבין שאין מה לעשות, צריך לעבור, להעביר את הנפט החם, הפחם והגז מן העולם, ולעבור לאנרגיה מתחדשת. זה העתיד שלנו.
זה העתיד. הדוקטור יונתן אייקנבאום, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה ויום טוב.
שיתפה בינלאומית פרויקט דגל של מוסדות התרבות בישראל בתחומי המחול, המוסיקה והתיאטרון, פרויקט שמארח בכל שנה או בכל סיבוב עוצרים, מנהלים ובכלל מקבלי החלטות ממוסדות תרבות ברחבי העולם, עומד בפני קריסה, וזה עם ההחלטה של משרד החוץ שלא לתמוך בו השנה. נדבר על זה, נעשה זאת עם שמרית רון, היא מנהלת המכון למחזאות ישראלית על שם חנוך לוין. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
שלום, בוקר טוב גואל.
מתי קיבלתם את ההודעה שהשנה לא יהיה לכם תקצוב של משרד החוץ?
למעשה אנחנו כבר עובדים מתחילת השנה במצב של חוסר ודאות, כי משרד החוץ פועל ללא תקציב, וכתוצאה מזה אין לו את המשאבים לממן את הלינות של אורחי החשיפות. יש חשיפות בתחום המחול, התיאטרון, המוזיקה, שמתקיימות בנובמבר ודצמבר בתל אביב ובירושלים. זה מפעל מאוד משמעותי, ואנחנו עומדים באמת בפני אי ודאות כזאת, וממש ברגע שהכריזו על הבחירות החדשות כבר היה ברור למשרד החוץ שלא יהיה לו תקציב, וזה המצב שאיתו אנחנו עובדים. אנחנו במצב כל החשיפות שצריך להזמין אורחים, שצריך להפיק, ואנחנו עומדים כאילו זה כן קיים, זה לא קיים.
לא, זה אמור לקרות בספטמבר השנה, זאת אומרת, אנחנו צריכים להסביר את זה למאזינות ומאזינים. הדבר הזה קורה, זה לא שהוא לא יקרה כנראה, אבל מה אתם הולכים לעשות מחר בבוקר, היום בבוקר?
אז העניין הוא כזה, אנחנו ממשיכים...
כאילו זה קורה.
אנחנו ממשיכים כאילו זה קורה, בגלל שאי אפשר לוותר על מפעל הדגל של התרבות הישראלית בחול. מספיק שבאים בסביבות 200 איש מובילי תרבות מכל העולם לחשיפה של המחול, או מגיעים 100 אורחים לשתי החשיפות של המוזיקה, של הג'אז ומוזיקת עולם, ומגיעים 60 איש דרמטורגים ומנהלי פסטיבלים מאוד חשובים מכל העולם, מ-25 מדינות, לחשיפה של התיאטרון, וברגע שהם מגיעים לכאן ורואים את התוצרים של האומנות הישראלית ומתערבבים עם יוצרים ונפגשים ומדברים, הם חוזרים אחר כך לארצות שלהם.
זהו, אז בואי ניתן ברשותך, כסוג של שגרירים אני מניח שרצית לומר, אבל בואי ניתן באמת עבור המאזינות והמאזינים איזושהי אינדיקציה. תני לנו דוגמה משנה שעברה, מלפני שנתיים, על מין אדם, אישה שהגיעו מאיזשהו מקום בעולם, ראו יצירה ישראלית וזה גרם להם באמת להזמין אותם להופעות
בחו"ל. אני יכולה להגיד לך שמצרפת הגיע לפני שנה מנהל אומנותי חשוב ובמאי, וכתוצאה ממפגש עם מחזאית ישראלית ששמה מאיה ערד יסעור, ועם היכרות וקשרים שנוצרו קודם, המחזה של אמסטרדם יעלה בצרפת בעונת 2020-2021.
וזה כמובן לא היה קורה אם הדבר הזה לא היה.
זה לא היה קורה אם הוא לא היה מגיע לכאן, ואם הוא לא היה פוגש אותה, ואם הוא לא היה נתקל בכל הקונטקסט של ייצוא של התיאטרון הישראלי והמחזאות הישראלית. אני יכולה להגיד לך שגם בארצות שהן לא חובבות ישראל, נגיד שוויץ, יש עכשיו...
לא ידעתי ששוויץ לא חובבת אותנו.
אני אומרת, דוגמה, בכל מקום באירופה נתקלים בביטויים של אנשים שלא חובבים אותנו, אבל עולות שתי הפקות של מלאכת החיים של חנוך לוין ושל המוגבלים של גור קורן, מחזות ישראלים בהפקות מקומיות, או למשל... הבמאית רוני ברודצקי, שלפני שנתיים ההצגה שלה אקווריום של תיאטרון חיפה השתתפה בחשיפה הבינלאומית, מנהל אומנותי מתיאטרון בזלצבורג הזמין אותה, והיא מביימת שם גרסה מקומית של אקווריום. זאת אומרת, יש המון הזדמנויות גם לתיאטרונים רפרטואריים גדולים.
זאת אומרת שבעצם הפרויקט הזה שכל כולו נוסד גם כמובן לעזור ליצירה הישראלית, אבל גם צריך לומר כדי להראות את פניה היפות של ישראל בעולם, ישיג השנה בדיוק את האפקט ההפוך.
זה מכיוון שהשלוש חשיפות האלה, וגם יש חשיפה בירושלים ששמה מחול שלם, כל החשיפות האלה הפכו למוסדות מאוד קבועים, ואנשים כבר מחול מתקשרים ומבקשים כבר הזמנות, כי הם שמעו על זה מחברים שלהם או קראו על זה בעיתונים והם רוצים להגיע. למשל, אני קיבלתי לפני שבוע מייל ממנהל אומנותי חשוב בפינלנד, שאני שמעתי על החשיפה ואני רוצה להגיע ואני רוצה לרכוש זכויות למחזה אוי אלוהים של ענת גוב בפינלנד. זאת אומרת, אם הדבר הזה לא יתקיים הפעם, זה מבוכה מאוד גדולה לתדמית של ישראל בחול. מה פתאום? אין חשיפות לתרבות. מה הבעיה? למה אין את הדבר הזה?
על איזה סדר גודל של תקציב אנחנו מדברים, שמרית?
מדברים על תקציב כולל של, אני חושבת, אני לא יודעת לגבי המספרים בוודאות, אבל זה בערך 800 אלף שקל, אם אני לא טועה.
שאמור להגיע ממשרד החוץ.
כן, לכל החשיפות.
רק 800 אלף שקל.
יכול להיות שאני טועה במספרים, אני משערת, אבל זה באמת לא הוצאה מאוד גדולה ביחס לתועלת שזה מביא. כי תקשיב, למשל, היה אצלנו מישהו מאוניברסיטת מישיגן, שבה יש תא מאוד גדול של ה-BDS, ועכשיו הוא רוצה ב-2020 להביא יוצרים ישראלים לאוניברסיטה שידברו על התיאטרון הישראלי. זאת אומרת, יש פה איזושהי עבודה שהיא מאוד איטית ומאוד יסודית, אבל היא מאוד מתרחשת, של שינוי דעת קהל בחול על ידי זה שאנשים שמגיעים לחשיפות חוזרים לארצות שלהם ומספרים, ישראל זה לא כל כך נורא, יש שם ממי לדבר, יש שם ממי לעבוד. או אם יוצר ישראלי ששמו אריאל בראון, שהיה בחשיפה האחרונה, הוזמן לרזידנסי בקופנהגן, ולהעלות שם יצירה חדשה שלו, זה עוד איזשהו צעד. או אם תיאטרון גדול נוסע לסין, כמו שתיאטרון באר שבע היה עם הלוויה חורפית של חנוך לוין, כל הדברים האלה יוצרים אפקט מצטבר. אני כמובן מדברת רק על התיאטרון,
כן,
אני לא רוצה
בזה,
להגיד לך שהמחול והמוזיקה יש להם עוצמה
כמובן
מאוד גדולה גם.
עד כמה קשה לכם בשנים האחרונות להביא מנהלי מוסדות מהעולם לישראל?
תראה, בגלל שאנחנו מתמידים כולנו בעבודה הזאת, יש מקומות שזה קשה ויש מקומות שיש יותר רענות. למשל, פגשתי לפני חודשיים מנהל תיאטרון מאנגליה, מלונדון, ששם באמת יש BDS מאוד כבד, והוא אמר, אני באתי לפה לראות כי שמעתי על זה ואני עכשיו רוצה לייצר שיתופי פעולה עם תיאטרונים שאני פגשתי פה. אני לא אומרת שכולם נענים, אבל הרבה מאוד רוצים להגיע, וככל שאנחנו עושים את זה יותר וזה מוצלח, אז הם שומעים על זה מחברים ומגיעים לפה, ואז זה אפקט מצטבר.
אני רוצה ברשותך להקריא ציוץ שכתב עמנואל נחשון, דובר משרד החוץ. הוא כתב בטוויטר ככה, אתם יודעים, היום הכל קורה בטוויטר.
כן.
הוא אמר בטוויטר ככה, אני מצטט, בהיעדר תקציבים, פרויקטים מדהימים שלנו אשר תורמים לשמה הטוב של ישראל, יורדים לתימיון. פרויקט החשיפות הוא פרויקט דגל. לצערנו, הקיצוצים הקשים בתקציב המשרד אינם משאירים כסף לפעולות החשובות ביותר, והוא מסיים במילה חבל. זה מספיק? אני לא מצליח להבין מה זה אומר, שדובר משרד החוץ מצייץ בטוויטר שחבל לו. לא מצליח להבין מה זה אומר.
א', אני מאוד מתחברת למה שהוא כתב, אני לא ראיתי את זה בטוויטר, אבל באמת פרויקט הדגל של החטיבה לתרבות דיפלומטית במשרד החוץ, אלה כל החשיפות, יש גם חשיפה לתיאטרון בובות וחשיפה להמון דברים שבהם יש אנשים. למה חבל? כי משרד החוץ בעצמו, בהיעדר מה שנקרא אבא ואמא, הוא לא יכול לקבל את התקציבים שלו, והוא פועל ללא תקציב מינואר, בגלל ענייני חקיקה ועניינים ממשלתיים.
ואלה באמת התשובות שאתם מקבלים, אני מניח. זה לא שאתם מקבלים תשובות מסוג אחר.
זה משרד החוץ מאוד רוצה לתת לנו את הכסף, אבל הוא לא מקבל אותו מהממשלה, ואני מאוד מבקשת מכל מי שאמון על המלחמה ב-BDS, על ייצור תדמית טובה למדינת ישראל, אנחנו במקרה מהצד של התרבות, ומהצד של היצירה, ומהצד של להראות את הטוב שבתרבות הישראלית, אבל כל מי שמתחבר לעניין הזה ברמה ממשלתית ואסטרטגית, בבקשה, עזרו למשרד החוץ למצוא את התקציבים כדי שנוכל לארח את האנשים האלה, כי עכשיו כל יום כותבים לי אימיילים, מה לעשות, אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים לשלוח אורחים, האם יש לכם כסף להלין אותם, וזה מצב שמציב אותנו, מנהלי החשיפות, במבוכה גדולה מאוד כלפי חול.
אז בואי נשחק בנדמה לי, מה קורה ובאמת התקציב לא מגיע, האם החשיפות מתבטלות השנה, או שלמרות הכל תעשו את זה?
אני יכולה לדבר על התיאטרון, חשיפה על התיאטרון מתקיימת בכל מקרה.
מאיפה תשיג את הכסף?
אז אנחנו מקבלים גם כסף ממשרד התרבות וגם מעיריית תל אביב, ואנחנו מנסים בכל הכוח, אנחנו פשוט נקיים את החשיפה, ואנחנו נעשה אותה אולי במתכונת מצומצמת, אולי לא נזמין 60 אורחים, אבל נזמין 20 אורחים, אבל עדיין זה יהיה סוג של החמצה שאנחנו עושים תוכנית אומנותית שיש בה כל כך הרבה מהפרינג' ועד התיאטרונים הרפרטואריים המובילים, ויהיו 20 איש ולא 60, אבל אנחנו נעשה את זה בכל מקרה, כי אסור לתת למפעל כל כך חשוב שמתקיים מ-2005 או אם לא לפני כן, אסור לתת למפעל כזה פשוט לא להיות, כי אז אם אין את ההמשכיות, לא יאמינו שאנחנו נזמין אותם בשנה
כמובן,
הבאה.
כמובן.
וחבל מאוד על התדמית של ישראל, וכל כך, כל כך מתאמצים על התדמית של ישראל, ובמקביל שוכחים איזושהי סוג של, אני לא יודעת למה, שוכחים לתת את הכסף הנחוץ כדי שהדבר הזה יקרה.
וכאמור, גם לא כל כך הרבה כסף.
זה באמת יחסית למשאבים אחרים. אני מניחה ש... לא יודעת אם דייקתי במספרים, אבל אני מניחה שניתן למצוא את התקציב הזה, זה לא בשמיים. אני מניחה שמקבלי החלטות בממשלה יעזרו למשרד החוץ.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי זה. שמרית רון, מנהלת המכון למחזאות ישראלית על שם חנוך לוין, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
אני מאוד מודה לך. תודה.
תודה לאתרי מורשת עולמי של אונסקו, יושבת בימים אלה בבקו, בירת אזרבייג'אן, בישיבתה השנתית בה היא מחליטה על האתרים העולמיים שיכנסו לרשימת אתרי המורשת, רשימה יוקרתית מאוד, שיש בה חיבור להיסטוריה, תרבות וכלכלה. אנחנו נדבר עכשיו על ונציה, אתר שכבר הוכרז כאתר מורשת עולמי, ונדווח לכם על עדכון אחרון. ועידת המורשת העולמית של אונסקו החליטה שלא להכריז על ונציה כאתר מורשת עולמי בסכנה. ההחלטה כמובן מעמידה אותה בסכנה גדולה עוד יותר. איך טורקיה קשורה לכל הסיפור הזה? חיית הכיס צליל אברהם עם הסיפור באמת הפנטסטי הזה. שלום צלילה.
שלום גואל.
קודם כמה מילים על הוועדה. אנחנו יודעים, גם אתרים שלנו כאן בישראל מוכרים כאתרי מורשת עולמיים, גם ונציה מוכרזת כאתר מורשת עולמי, אבל מלבד העובדה שאפשר להכריז על מקום שהוא אתר מורשת עולמי, יש עוד שלב, אתר מורשת עולמי בסכנה, ועל זה אנחנו מדברים.
נכון, ועידת אתרי המורשת עולמיים של אונסקו מתכנסת כל שנתיים, כל פעם במקום אחר, כרגע יושבת בבקו, ואחד מהדברים שהיא אמורה להחליט שם זה איזה אתרים נכנסים לרשימה בסכנת הכחדה, זו רשימה מאוד מביכה להיכלל בה. יש בה כל מיני מקדשים בסוריה, שדאש, פוחדים שדאש יהרסו אותם, ומקומות באפגניסטן שעל קאידה עלולים לפוצץ. אגב, יש בה גם את העיר העתיקה בירושלים, מסיבה פוליטית לבקשתה של ירדן, כי כשהציונים שולטים בה היא לכאורה בסכנה, מה שמראה גם קצת על האום והעניינים הפוליטיים שם.
על אונסקו בכלל.
כן. אבל זה מבוכה מאוד גדולה עבור איטליה, שוונציה תהיה שם לא בגלל טרור ולא בגלל מלחמות, אלא בגלל כסף, וכל שנתיים לקראת הוועידה הזאת, אונסקו אומרים, אנחנו נכריז על וונציה כאתר בסכנת הכחדה, אם אתם לא תטפלו בבעיה של ספינות.
אז זהו, במה צריך לטפל? לשם. במה צריך לטפל?
וגם הפעם הם החליטו שלא. אז מה קורה שם? אוקיי. וונציה היא, ככל הנראה, העיר הכי מתוירת בעולם. למה ככל הנראה? כי כשבודקים מי הנערים המתוירות בעולם, סופרים לינות של תיירים בבתי מלון. בוונציה רוב התיירים לא נשארים לישון, הם מגיעים ליום אחד, וחלק גדול מהם מגיעים בקרוזים, בספינות, שעוגנות מורידות את התיירים
על העיר,
ואוספות אותם בערב בחזרה. עכשיו, זאת בעיה מאוד גדולה עבור כל עיר, זאת בעיה מאוד קשה עבור ברצלונה, יש לנו פרק על זה בחיות כיס, שנקרא לי עתה ונפילתה של ברצלונה, אבל עבור ונציה זאת בעיה עוד יותר גדולה, גם כי היא פשוט מוצפת, מגיעים אליה כמעט 2 מיליון תיירי קרוזים בשנה, כן. פשוט מוצפת בתיירים האלה, וזה גורם הרבה, הרבה בעיות. זו תופעה שנקראת תיירות יתר, שכל מיני ערים סובלות ממנה. יש שם יותר תיירים ממה שעיר יכולה להכיל, אבל היא גם ממש בסכנה ממשית. זאת אומרת, הספינות האלה מסכנות את קיומה של ונציה, כפי שאנחנו מכירים אותה, ובעיקר של כיכר סן מרקו, שהיא פלא העולם, היהלום שבכתר של ונציה. איך זה קורה? בשביל להבין את זה צריך טיפה לדבר על גיאוגרפיה, בסדר?
בטח.
אוקיי. בוא נדמיין שאנחנו בשפיץ של המגף של איטליה. ועכשיו נפליג עד למעלה, עד לבית השכי של הים האדריאטי. שם יש כמו מין קרס כזה, שנקרא מין לשון דקה של יבשה, וזאת נקראת הלגונה של ונציה. לתוך הלגונה של ונציה נכנסות ספינות של הקרוזים, אבל לא מספיק להם שנכנסות לשם. בתוך הלגונה נמצאת אותה עיר איים קטנטנה שהיא ונציה, ושם, בין האי המרכזי של ונציה לבין האי הדרומי של הג'ודקה, בתעלה שעוברת בין שניהם, שם הספינות האלה עוברות בדרכן לנמל של ונציה. עכשיו, התעלה הזאת שהן עוברות שם היא מאוד מאוד קטנה. היא עלתה לו כותרות לפני חודש כשספינה אחת הגיעה לשם ופשוט עלתה לרחוב ובדרך התנגשה באיזו יחת הקטנה, מה שגרם לתושבים לצאת להפגנות ולהגיד תוציאו מפה את הספינות האלה. והסיבה שהן עוברות דווקא בתוך התעלה הזאת ממש בתוך העיר, זה שתי סיבות. הנמל שבסוף הן עוגנות בה הוא לא שייך לעיריית ונציה.
שזה כאן אנחנו מגיעים אל הסיפור שלא היה לנו מושג ממנו.
הוא גם לא שייך לממשלת ונציה. הוא שייך לכמה חברות ספנות. הגדולה שבהן ובעלת השליטה, בעלת 44% מהנמל, היא חברת ספנות טורקית שנקראת Global Ports Holding.
והנה הגענו לטורקיה.
יפה. לחברה הזאת יש אינטרס שכמה שיותר ספינות יעגנו שם, כי היא מרוויחה מזה כסף. יש לה גם אינטרס, ולחברות האחרות שמחזיקות בנמל, שכל הספינות האחרות יעברו בתעלה הזאת, כי הן עוברות ממש, ממש, ממש קרוב לפיאצה סן מרקו, והתיירים יכולים לראות וליהנות את כמה שאפשר ליהנות מזה שאתה עובר באתר התיירות שאתה הורס אותו תוך כדי.
וזה שהעיר בסכנת הכחדה מעניינת להם את העקוז, כי הם בעצם אנשי כלכלה, אנשי כסף, שרק רוצים להרוויח כמה שיותר.
עד כדי כך, וזה גם מראה כמה שחיתות באיטליה הגדולה, זה באמת נעשה איזשהו סמל לכמה גרוע המצב שם. איטליה בונה כבר 15 שנים פרויקט שנקרא פרויקט מוזה, פרויקט משה, שאלה בעצם מין כמו סחרים ניידים כאלה, שאמורים כשהמים מציפים את ונציה לסגור, לחסום אותה, לחצות את הים לשניים בעצם, כמו משה, וככה להגן על העיר. כרגע לפי התוכנית של הפרויקט הזה, שהוא תקוע ומתעכב כבר בעשור, ובבנייה כבר המון זמן, ויש שם כנראה המון שחיתות וזה, הסחרים יעצרו כשמי הים יגיעו למפלס של 110 סנטימטר מעל גובה פני הים. מה הגובה של פיאצה סן מרקו? 85 סנטימטר.
אני לא מבין כלום במתמטיקה, אבל אפילו אני הבנתי את המשוואה הזאת.
בגדול, עיריית ונציה בינתיים כרגע מסכימה פשוט להקריב את אחד מאוצרות התרבות הכי גדולים בעולם, בשביל אינטרסים כלכליים של חברות ספנות טורקיות, קריביות, אמריקאיות, כל העולם בוכה שם, ואונסקו לא מצליחה לעצור אותה, גם האיחוד האירופי עכשיו נכנס פנימה, מועצת השימור התרבות של האיחוד האירופי, היא אימה ונעמה שם המזכירה שלה איזשהו נאום מאוד כועס, אבל הם הגיעו לאיזושהי הצעת פשרה שלא פותרת את הדבר הזה, ושוב ונציה מחוץ לרשימה של אתרים בסכנת הכחדה, אבל בעצם היא בסכנת הכחדה גדולה הרבה יותר.
מדהים, סיפור מדהים. אז הנה שוב, וגם אנחנו לקראת סוף השבוע, עד 10 נדמה לי הישיבה הזו שם של אונסקו בבקו, נשמע לאתרים החדשים שנכנסו גם לרשימה הזו וגם לרשימה השנייה, מה שבטוח ונציה לא תהיה שם. חיית הכיס ציל אברהם, תודה באמת על ההסבר הנפלא הזה, תודה שהייתי איתי הבוקר. עכשיו על המתח בין טיביליסי למוסקווה, בין גיאורגיה לרוסיה, כפי שהשתקף השבוע על מסך הטלוויזיה הגיאורגית, על מסך רוסטאבי 2, ערוץ הטלוויזיה המסחרית המרכזי בגיאורגיה, שם עלה שדרן החדשות גרגורי גבוניה, ופשוט בקור רוח כילל את הנשיא פוטין. בואו נשמע, אני מראש מתנצל בפני המאזינות והמאזינים שלי, דוברי או מביני השפה הרוסית, כי זה באמת בלתי נסבל. עבורכם, דוברי העברית, אני אתרגם בעוד רגע בעדינות, כמובן.
בפרוויו אוצ'רית, יא חצ'ו פירידאצ אגרומני, אגרומני פריבט, נשמו בלשומו דרוגו, פרזידנטו רסי, ולדימירו, ולדימירו ויצ'ו פוטינו. וובצ'קה, סוקה ты подзаборная, говно ты собачье, пизда ты моржовая,
הוא אומר, פחות או יותר, כן, אני ניקיתי, אני רוצה לפתוח את התוכנית ולומר שלום לחברנו הטוב, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, אתה פרוצה, אתה פרוצה אמיתית, גללים של כלב, אין מקום ליצור כמוך באדמה היפה שלנו, אתה כובש ארור, לך תמצוץ גבעול, אני שוכב עם אמא שלך, אמא שלך מתה, מסכן שתשרף בגיהנום יחד עם האבא שלך, אני אשתין על הקבר שלך, ועוד ועוד ועוד, וכאמור מדובר בשדרן חדשות בערוץ מרכזי בגיאורגיה, הדבר הזה באמת עורר מיד היו מחאות בגיאורגיה, הערוץ ירד מהאוויר, חזר אחר כך לאוויר עם התנצלות רבה. ננסה להבין מה קרה שם, נעשה זאת עם ברוך בן אריה לשעבר שגריר ישראל בגיאורגיה. בוקר טוב, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב, כן.
זה סיפור יוצא מן הכלל, עד כמה הוא יוצא דופן לאור באמת היחס בין גיאורגיה לרוסיה?
גם ביחסים המתוחים איך נאמר את זה, והעולים ויורדים שבין רוסיה לגיאורגיה, גם כאן ההשתלחות, ההכפשה, הירידה לתהומות, באמת יוצאת דופן. למרות שברמה בוא נאמר יותר פנימית, פחות ציבורית, פחות תקשורתית, הדברים נאמרים אולי אפילו יותר קשה.
אבל לא ככה במעל מסך...
בשידור ישיר, ובעצם הפתיע גם את הגרוזינים, את הגיאורגים, את החברה הגיאורגית. זה היה דבר, לדעתי זה היה דבר מוזמן, אני תכף אסביר מדוע, ודבר מתוכנן, ולא היה דבר שום דבר יוצא דופן, זה הגחמה אישית של אותו שדר.
כל מי שרואה את השידור עצמו יכול להבין שזה היה מתוכנן מראש, אבל עוד לפני כן, לפני שתסביר לנו את הסיבות, אמור לנו, קרה משהו השבוע ספציפית בשדה גיאורגיה, רוסיה, שהוליד את ההשתלחות הזאת?
אפשר ללכת אחורנית שלושה שבועות, כאשר נציג הפרלמנט הרוסי, הוזמן לנאום בפרלמנט הגיאורגי כדי לומר קצת לחמם את האווירה לטובה וקצת לעשות אותה יותר פרגמטית. והטעות הגדולה של הספיקר הפרלמנט הגיאורגי, שהוא נתן לאורח הרוסי לשבת במושבו של יושב ראש הפרלמנט. כלומר, נוצר פה סיטואציה
כאילו רוסיה יושבת בכיסא של גיאורגיה.
בדיוק, ובאזור הקווקז לסמלים, לסימבוליקה היסטורית, לסימבוליקה פוליטית, יש המון עוצמה וכוח.
טוב, גם לאזור שלנו, כולנו זוכרים מה קורה כשמושיבים אותך על כיסא נמוך.
ואנחנו באמת לא כל כך רחוקים מהקווקז. אבל בכל מקרה, זה עורר שערה כבר תוך כדי הנאום של הרוסי בפרלמנט, עם אלה שאפילו לא סיים אותו, יושב ראש הפרלמנט הגיאורגי התפטר, זה יצר מה שנקרא מהומה ושערה והתנגדות רבה מאוד, כאשר לשלטון או ממשל הקיים היום בגיאורגיה, יש אופוזיציה קולנית וכוחנית אפילו, שבראשותו, הגולה של הנשיא לשעבר מיכאל סקשווילי. הוא עצמו איש לא פשוט, ישב כמה שנים באוקראינה, היה מושל אודסה, ניסה אפילו להתחרות על נשיאות אוקראינה, גורש על ידי הנשיא לשעבר, עד לא מזמן, פורושנקו, גורש או ברח מגיאורגיה, והנשיא החדש, זלנסקי, משום מה נתן לו אישור לחזור. וסקשווילי, יש לו את נציגה, ויש בעצם מפלגה שנקראת המפלגה הלאומית, נאמר ככה, בגיאורגיה, היא במיעוט בפרלמנט, אבל היא מאוד מאוד קולנית, היא מאוד מאוד רשנית, והיא מופעלת על ידי...
כן. טוב, אנחנו לא ניכנס אל הפרטי פרטים של הפוליטיקה הגיאורגית. מדוע הרגשת מהצפייה באותו שדרן גבוניה שזה היה מוזמן?
תראה, אני מכיר קצת את התקשורת הגיאורגית, כי אני גם מגיע לשם מעבר לתפקיד שמילאתי בעבר. אני מגיע שם לכל מיני פגישות וכל מיני דברים. העניין הוא שגם הערוץ עצמו, רוסטרבי 2, הוא ערוץ מסחרי. הוא לא ערוץ ציבורי וממלכתי. ומי שבעלים של הנומר של הערוץ הזה, והמניות שם, זה שר החוץ לשעבר של גיאורגיה, כרגע אני לא זוכר את שמו, אבל אפשר להיזכר, והוא איש סקשווילי, והוא זה בעצם שופר, ושופר תעמולה אם אתה רוצה, של הסקשווילי שיושב בחול ומפעיל. עכשיו, אכן מאוד, המשבר שגיאורגיה היום עוברת, מבחינה פוליטית, פנים פוליטית, אבל גם ביחס של תיקון יחסים עם גרוסיה, שהיו, סבלו במשברים עמוקים וקשים, כולל המלחמה שהייתה ב-2008, זה הביא את ה... בעצם הוזמן אותו שדר, אני לא יודע למה הוא עשה את זה.
כן, כי מה הוא ירוויח? גם עם הבעלים, גם עם הבעלים של אותו ערוץ טלוויזיה, הרוסטבי 2 הזה, גם אם הבעלים הזמין את הקריאה הזאת, מה הרווח? אני מנסה לחשוב, follow the money, מה הרווח?
הרווח הוא סוג של פרובוקציה, כדי מה שנקרא למתוח ולהרוס את היחסים העדינים הרגישים עם רוסיה עוד יותר. כלומר, זאת אומרת, ועובדה היא שהגיאורגים עצמם היו הפגנות המחאה מול הבניין הערוץ הזה, באותו ערב, כשאחרי זה שודר, אנשים באו ומחו על ההתנהגות של אותו שדר ושל ערוץ הטלוויזיה. כלומר, לכולם היה ברור שזה לא עסק ספונטני, זה, וגם המילים שהוא בחר,
כן.
אני דובר רוסית, על בוריה, ויש שם דברים נוראים, ודבר הכי חמור, שהוא תקף את ההורים של פוטין,
כן,
בגרוזיה ההורים זה דבר קדוש.
טוב, גם אמא שלי, גם אמא שלי.
נכון, גם אמא שלך. ולכן הדבר, לא תוקפים את ההורים, גם של האויב המר ביותר.
לא מערבים הורים, אסור. כל ילד יודע שלא מערבים הורים.
ולכן התוכן והסגנון והשפה הרוסית הצחה, מה שנקרא, זה מה שיצר את הפרצה.
אולי מילה לסיום ברשותך, הוא יישאר בחיים השדרן הזה?
תראה, קודם כל הוא הודח להושעה.
בחיים הוא יישאר?
קשה לי לדעת להגיד לך, תיאורטית כן, במעשית אני לא יודע.
ברוך בן אריה לשעבר שגריר ישראל בגיאורגיה, אני מאוד מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה לכם, תודה לכם.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.